כן, אז להקשיב אני בטוח יכול, אבל לעשות סקירה זה יהיה קצת בעיה.
אוקיי, בסדר. טוב. אז אם כך, אני צריך לעשות סקירה. אז בואו נתחיל להסתכל קצת. כן, כן. זה בסדר. טוב. מי שלומד קצת בדף יומי, היה לפני כחודש, לא יודע בדיוק מתי, הגמרא הביאה מה שהיה בעצם משנה במסכת תרומות. והדיון שם הייתה, כשאנחנו מנשים, אפשר להגיד הדוגמה שם מה כתוב, או אפשר לעשות ניתוח, אני אומר עכשיו, או פילוסופית או הלכתית, מה באמת היה המקרה. אז אני רוצה דווקא להתחיל בפן הפילוסופית, ובדרך אולי נזכיר את הבעיה הפרטי. האם יותר טוב לעשות משהו יותר רע, אבל התוצאות תהיה פחות רע, או האם יותר טוב להיות בשב אל תעשה, אז אתה לא עשית משהו רע, אבל התוצאות תהיה יותר גרועות. זה בעצם השאלה הפילוסופית. להגיד את זה עוד פעם. האם יותר טוב לעשות משהו בידיים ובזה פחות רע, התוצאות תהיה פחות רע, או לעשות, לא לעשות שום דבר, או לעשות משהו משני, משהו פחות, אבל התוצאות תהיה יותר גרוע. אז בעצם על מה אנחנו מסתכלים בתורה, אנחנו מסתכלים על המעשה, או אנחנו מסתכלים על התוצאה. זה בעצם היה השאלה. איך זה הגיע למסכת פסחים? שם היה שאלה לגבי ערב פסח וחמץ, וחמץ או תרומה או מעשר. האם יותר טוב להשאיר את המצב הקיים ואז יהיה יותר בעיה, זאת אומרת יותר תרומה שנפסל, יותר חמץ שנפסל, או תרומה או מעשר, או יותר טוב לעשות איזשהו אקט בעייתי בידיים, אבל אז התוצאות תהיה פחות גרועות. במסכת תרומות, שזה באמת המקום, שם המשנה דנה בשאלה כזו, אם מסתכלים במקור ראשון, חבית שנשברה בגת העליונה והתחתונה טמאה, מוד רבי לזר, רבי ישוע, שאם יכולים להציל ממנו רביעית בתארה, יציל. ומלאב רבי לזר אומר, תרד ותמא, זאת אומרת בידיים, ותתמא, סליחה, ואל יתמא בידיו. אז באמת פה השאלה, מה אפשר לעשות ואיך עושים את זה, זה בעצם השאלה. מהמקום הזה, המשנה הגיעה למקום שאפשר להגיד שזה מאוד רחוק, בגלל שפה מדובר בחפצה, בדבר, בדבר שאו תהיה תמיה או לא יהיה תמיה. אז כל הבעיה פה, אולי אפשר להגדיר את זה, תהיה בעיה מצד אחד של איזשהו זלזול בקדושה כלפי שמיה, וגם כן יכול להיות הבן אדם שזה שייך לו, יהיה לו איזשהו הפסד כלכלית. אבל המשנה הבאה, לא בדיוק הבא, אנחנו קופצים מתת ליוד בית ומקור ראשון, וכי נשים שאמרו להם נוחרים, תנו לנו אחד מכם הוא נטמאה, ואם לא וראי אנו מטמאים את כולכן, יטמאו את כולן, ואל ימסרו להם נפש אחד מישראל. ופה כנראה שלפי הפשטות של אותו משנה, עדיף תוצאה יותר גרועה, ולא לעשות משהו שזה בעייתי. זאת אומרת, למי יש זכות לקחת בת ישראל ולהעביר אותה לגויים, למרות שאם לא עושים את זה, אז תהיה המשמעות שתהיה אותו תוצאה לגבי הרבה יותר אנשים. אבל מה כל ההבדל פה? כל ההבדל, אם אני יכול לשתף פעולה עם הרשע, או אני צריך להיות בשב ואל תעשה, למרות שהתוצאות יהיו יותר גרועות. אז פה, במבט ראשון במשנה, זה גם כן, זה נשמע די ברור, וזה עקבי, שלא אכפת לנו כל כך התוצאות. התוצאות זה בעיה של קדוש ברוך הוא. למרות שעכשיו במקרה הזה, זה לא רק בעיה של קדוש ברוך הוא, זה בעיה של אנשים, אבל, עוד פעם, למי יש רשות מוסרית להעביר את הבן אדם הזה הלאה? אז זה התחלה. אני אמרתי דבר שאני חוזר לעצמי כמה וכמה פעמים, אם מדובר בזמן מלחמה, אז לדעתי יש חוקים אחרים לגמרי. מלחמה זה משהו אחר. פה מדובר לא בזמן מלחמה, בגלל שבזמן מלחמה, למרות שאנחנו גם כן דואגים לכל מיני תוצאות, אבל בזמן מלחמה, העניין של המוסר, זה הדבר הכי מוסרי בזמן מלחמה, זה לנצח. להפסיד מלחמה זה לא מוסרי. לנצח מלחמה זה מוסרי. ולפעמים יש בעיות במלחמה, אנחנו לא רוצים את אותו בעיות, אנחנו לא רוצים אותו בלגן. אבל בכל זאת, לדעתי, יש חוקים אחרים לגמרי. התוספת בתרומות, שזה באותו מקום פחות או יותר, נותן לנו דוגמה אחרת. סייה של בני אדם שאמרו להם גויים, תנו לנו אחד מכם, ונהר גוהו, אז עכשיו הלכנו ממצב של טומאה למצב של הריגה, או רצח, אם אתם רוצים, ואם לאו, הרי אנו הורגים את כולכם. אז עוד פעם, מה יותר טוב, למסור יהודי אחד, או שהרבה יהודים ימותו, אבל אנחנו היינו בשב אל תעשה. ועוד פעם אני אומר, בזמן מלחמה זה יותר מוסרי לנצח. ואל ימסור להם נפש אחד מישראל. אבל עכשיו זה מתחיל לכל הבעייתיות. אם ייחדוהו להם, אז עכשיו השאלה הראשונה תהיה, מה זה ייחדוהו? מה המושג הזה? אז עכשיו רק מעלים את השאלה. כגון שיחדו לשבט בן בכרי. אז עכשיו נותנים לנו איזשהו בחור שמוכר ממקור שלוש, משמואל ב', שהוא היה רשע, ימורד במלכות בית דוד, ושם מצר צבא יואב הגיע לעיירה, והוא איים על העיירה, אומר, אני ארוג את כולכם אם אתם לא מוסרים אותו. ושם היה אישה אחת שלפי פסוק כ"ב קראו לה שאישה חכמה. אז מה היא עשתה? היא יצאה החוצה, דיברה קצת עם האויב, אז אומרים, אם אנחנו מעבירים אותו אליכם, הכל בסדר? אז אמרו, כן. אז היא דאגה להעביר את הראש שלו, ושהיה כבר מנותק מכל הגוף, וכך היא הצילה את כל המקום. אז בואו נחזור למקור שתיים. אבל אם יחדו להם, כגון שיחדו לשבן בריחי, ייתנו להם, ואל יהרגו כולם. אז למרות ש... וזה באמת הסטייה. אז צריכים להבין למה. למה? בגלל ש... או אני יכול להגיד שבמקרה הזה, להעביר בן אדם כזה, זה לא בעיה. זאת אומרת, אם מדובר בכל הנשים וכולם בדיוק אותו דבר, ואיזה זכות יש לי להעביר אחד? פה יחדוהו, אבל השאלה מה זה יחדוהו ומה זה כגון. ואני מעלה שני אפשרויות. האם הכגון פה, כגון שהיה סיפור שיחדו לשבת מבכרי, או האם מדובר שיחדו אחד כמו שבט בן בכרי. זאת אומרת, האם הלימוד פה של התוספתא, מה שמיוחד שהבן אדם הזה יהיה רשע, אם יחדו לרשע כמו בשבט בן בכרי, אז יש לי רשות מוסרית להעביר רשע כזה, ולמה לכל מיני אנשים חף מפשע ימותו בגלל רשע אחד? או החידוש הוא שיש מושג של יחדו. המושג שיחדו זה לא שייך להוא חף הפשע מבו. זאת אומרת, יכול להיות שכל הנקודה פה אין לי רשות מוסרית להחליט שהבן אדם הזה ימות. אבל אם הם בקשו הבן אדם הזה, אז אין לי רשות מוסרית להגיד שכל היתר ימותו, הם יחדו. אז פה באמת יש שאלה ויש הבדל עצום בין שני אפשרויות. עוד פעם אני אגיד את זה. האם יחדו כגון שבט בן בכרי, כגון שיחדו לשבט בן בכרי, או יחדו אחד כמו שבט בן בכרי? האם פה העניין, אני לא יכול לשחק אלוקים להחליט מי להעביר, אבל אם הם אמרו אנחנו רוצים אותו, אז מותר לי, או הסיבה שאפשר להעביר שבט בן בכרי בגלל שהוא היה רשע ומורד במלכות, אז יחדו אחד כגון שבט בן בכרי, אז כמו שבט בן בכרי, בעוד בן אדם שנחשב כרשע. אמרו רב יהודה באמת דבר אמור, בזמן שהוא מבפנים והם מבחוץ. אבל בזמן שהוא מבפנים, והם מבפנים, הו והוא נהרג והם מרגין יתנו להם ואל ירגו כולם. אז עוד פעם אני אומר, אני אשאיר את זה ואני רוצה להגיע לירושלמי. לראות מה שקרה פה עם ירושלמי, ואז נסתכל גם כן קצת בהלכה. תני. סיוע פני אדם שיהיו מלכים בדרך, וזה בעצם התוספתא. פגעו להם גויים ומותו לנו אחד מכם ונרוג אותו, ואם לאו, הרי אנו הורגים את כולכם, אפילו כולם נהרגים למסור נפש אחד מישראל. זה נשמע כעניין מוסרית ומהותית. ייחדו להם אחד כגון שבע בן בכרי, וזה באמת עוד פעם תהיה הבעיה, מה זה ייחדו ומה זה כגון, ימסרו אותו ואל ירגו. אז עכשיו אנחנו רואים שהספק שלי זה בעצם מחלוקת המורים. אומר שמעון בן לקיש, והוא שיהיה חייב מיתה כשבע בן בכרי. מה זה היחדו כגון? זה רק כגון שבע בן בכרי במהות של הדברים שמדובר בבן אדם רשע. ורבי יוחנן אמר שאינו חייב מיתה כשבע בן בכרי. לא. אם ייחדו, אז אני לא מוסך אלוקים. זה או הם, אסור לי להעביר בן אדם, ועכשיו אני לא רוצה להמשיך את המשפט חף מפשע. אסור לי להחליט מי להעביר. האם בקשו להעביר את זה? אז למה באמת לסכן את כל היתר? הם החליטו שרוצים לגור אתכם, ועכשיו אני עושה איזושהי החלטה מוסרית, ואני אומר, נו, יותר טוב שבן אדם אחד ימות ולא כל היתר ימותו. אז, זאת אומרת שאני לא יכול להחליט מי. בואו אני על השאלה אחרת, ואתם כבר מבינים שבתקופה של השואה בוודאי היו כמה וכמה מקרים כאלה. בואו נגיד שהנאצים רוצים להרוג 10 יהודים, ותפסו 10, ואחד רוצה לברוח. מותר לו לברוח, אסור לו לברוח. אם הוא בורח, אז הם לא יסתפקו ב9, אז ימצאו 10 אחר. אז זאת אומרת שאם אני יכול לגרום שמישהו אחר ימות, או אני יכול להציל את עצמי, אז יכול להיות שיש הבדל אם העשירי ידוע. מה זה עשירי ידוע? זאת אומרת שאני יודע שהם יבחרו בן אדם מסוים, ואני יודע מי זה הבן אדם מסוים, אז אני גורם למוות שלו. אבל זה לא ידוע מי ה-11 בתור, אז יכול להיות שמותר לי, באמת יש שח כזו, אז יכול להיות שמותר לי, למה? בגלל שאני לא גרמתי למוות של בן אדם אחר, הם החליטו לרוג בן אדם אחר. אז כל ההבדל פה יכול להיות אם ידוע או לא ידוע מי הבן אדם הזה. ושוב אני אומר, יש פה עניין שממש בעייתי מוסרית, אבל בכל זאת המחלוקת בין רב יוחנן לבין ריש לקיש זה מחלוקת שנגיע אני מקווה לכמה מקרים שיכולים להיות נפקא מינה בין הדעות האלה. אבל יש קודם כל יש שאלה מי ההלכה כמו רב יוחנן וריש לקיש, ויכול להיות שיש איזשהו עדות מהגמרא בעצמה. הגמרא מספרת ככה, אולה בר קושב, בסדר, זה פה למעלה, אולה בר קושב, תבעתי מלכותה. אז המלכות החליט שרוצים להרוג אותו, אם רצו לעצור אותו. אורק, אז הוא יצא משם, ועזיל ללוד, והגיע לעיר של לוד, גבי רשו בן לוי. אתון עקפון מדינתה, אז החיילים הגיעו עשו מצור, אמרו להם, אין לית אתון יבון לי, לית אנם מחרבים מדינתה. אם אתם תעביר את הבן אדם הזה אלינו, אז אנחנו לא מחריבים והורגים את כולם. סלק גבי רבי שוב בן לוי. רבי שוב בן לוי הגיע ודיבר עם אותו בחור בשם אולה. אז פה, לפי ריש לקיש, הוא לא כמו שבע בן בכרי. לפי רבי יוחנן זה בדיוק כמו שבע בן בכרי. עוד פעם, מה מחלוקת בין רבי יוחנן ובין ריש לקיש? ריש לקיש אומר רק בן אדם שחייב כמו שבע בן בכרי, רבי יוחנן טוען שאפילו בן אדם לא חייב אם הם מייחדים אותו. אגב, אני צריך להגיד עוד משפט, אני אישית לא יודע אם הבן אדם הזה היה חייב או היה חף מפשע, אני לא יודע. אבל לפי רבי יוחנן אין ספק שאפשר למסור אותו. למה אפשר למסור אותו? בגלל שיחדו. אומר, אנחנו רוצים אותו. אז לא כל העירה צריכים למות בגלל הבן אדם הזה. אז עוד פעם, הנקודה הזה, אם הוא היה חייב או לא, אבל אני אומר, ממון אפשר, לפי רבי יוחנן אפשר להעביר אותו. אז מה ישוב בן לוי עשה? סלק גבי רבי ישוב בן לוי, הוא פייסי, ויבן לון. אז הוא דיבר איתו, והוא אומר לבן אדם, באמת, הדבר הנכון לעשות זה למסור את עצמך. למה אתה מסכן את כל המקום הזה? ידם על ידיים שלך אם אתה נשאר פה. אם אתה נשאר פה, הם ירגו את כל המקום הזה. ממילא אתה מת, ממילא אתה לא יכול לשרוד. אז כל השאלה פה, אם רק אתה תמות, אם כל היתר גם כן תמותו. אז רבשום לוי שכנע אותו באמת להזכיר את עצמו. הגמרא אבל ממשיכה ואומר, והווה אליהו זכור לטוב, יאלף מתגלה אלוי ולא התגלה. לפני זה אליהו הנביא היה מתגלה הרבה פעמים לישוע בן לוי, אבל מאז הוא לא התגלה, לא היה לו גיל אליהו. וצם כמה צומן ותגלה אלוי, והוא צם הרבה פעמים ואליהו הגיע. אמר לי, ולמוסרות אני נגלה, למי שהוא מוסר, מי שמעביר יהודי, אני נתגלה. ושוב בן לוי אמר לאליהו, אמר לי, ולא משנה עשיתי? מה הבעיה שלך? אני עשיתי את לפי ההלכה. אני עשיתי את מה לפי השולחן ערוך. אני עשיתי המעשה הנבון והנכון פה. אמר לי, וזו משנת החסידים? יפה, עשית משהו בסדר לפי הלכה. אבל זה לא מידת החסידים, זה לא משנת חסידים, זה לא לפנים משורת הדין, וככה תמידי חכמים וצדיקים לא צריכים להיכנס לדברים האלה. אני רוצה לעצור שנייה. המהלך הזה בגמרא מאוד מאוד קשה לי. יכול להיות אצלכם זה עוד משהו פשוט, אצלי זה מאוד קשה, ואם מישהו לא הבין את הקושי שלי, אז אני אסביר את הקושי שלי. פה יש שאלה מי ימות. האם ימות, בואו נגיד, עיר שלם, אנחנו זוכים כשקדוש ברוך הוא רצה לשלוח את יונה הנביא, ויונה לא רצה ללכת, וקדוש ברוך הוא לא קיבל את זה כל כך טוב. מה, יש עיר שלם בישראל, עם הרבה אנשים ימותו, זה דבר נוח לך. אז קדוש ברוך הוא לא רוצה לקבל דבר כזה. תלך לנסות, להחזיר אתם בתשובה. פה יש לנו מצב הפוך. יש לנו עיר גדול, ואנשים רוצים פה להרוג את כל אנשים בעיר. ורבשו בן לוי עשה מעשה פה, והוא דיבר עם הבן אדם הזה, והוא אומר, לך לדבר איתם. אגב, בתלמוד בבלי גם כן יש לנו מקרה דומה לזה, ושם כתוב שיהיו גם כן, בדיוק אותו מצב, מישהו עשה משהו והרומאים הגיעו, רצה לרוג את כולם, ואז היו שני אחים שלמרות שהם לא עשו את זה, הם אמרו לשלטונות, הסגירו את עצמם ואמרו, אנחנו האנשים שעשו את המעשה הזה והרגו אותם. ושם כתוב בגמרא שאפילו צדיקים גדולים לא יכול להגיע למחיצתם בעולם הבא, בגלל הם הרוגי מלכות, והם ברמה הכי גבוהה בגן עדן. בסיפור של בבבלי, שהבבלי בעצמה מספר חצי מן הסיפור, ורשי משלים לספר מה שהיה שם, אבל לפי מה שרשי מסביר, בסיפור בבבלי, אנשים היו חף מפשע, הם הסגירו את עצמם, היה מעשה גבורה, והם מתו בגלל זה. האם עשו מעשה טיפשי או מעשה של גבורה? אז לפי המסקנה של הבבלי, עשו מעשה גבורה. פה בסיפור בירושלמי, האולה הזה, אני לא יודע, עוד פעם, אני לא יודע אם הוא יחייב או יחף מפשע. אבל למה שלבדנו עד עכשיו, לפי המחלוקת רב יוחנן וריש לקיש, לפי רב יוחנן, שוב אני אומר מאוד נפשך, אם זה לפי ריש לקיש ובן אדם הזה היה חייב, אז בוודאי בשוב בן לוי עשה את הדבר הנכון. זה מה שכתוב בתוספתא, זה הברייתא, אם יחדו כמו שמעון בן ברכי, והוא חייב, אז זה דבר נכון. אם הוא לא היה חייב, אז אנחנו חוזרים לרב יוחנן, רב יוחנן שכנע אותו, הוא אומר פה מאוד נפשך, או תמות עם כולם, או תמות לבד, ואתה מציל את כולם. אז אליהו הנביא, מה אליהו הנביא אמר לו? הוא אמר, אני לא מתגלה למוסרים, אתה מוסר. אגב, הביטוי הזה, מוסר, ולמלשינים ולמוסרים והמינים, המוסר זה היה דבר כמעט הכי גרוע שיכול להיות. מישהו שמוסר על יהודים, אם אתם רוצים שאני אראה לכם בשולחן ערוך, מה עושים למוסר? או אתם לא רוצים ללמוד דבר כזה? זה דבר יום...
יש גם מוסר, אבל יש מצד שני רודף.
אם אתה מוסר עודף, אז זה מוסר או שזה לא מוסר, או מה, מה...
אז, אז זה אפילו לפי ריש, זה כנראה הנקודה של ריש לקיש. לפי ריש לקיש, הבן אדם הזה עכשיו נחשב כרודף, אז אתה יכול למסור אותו. וזה הסיפור בספר שמואל. זה האישה החכמה. היא אומרת, הוא נחשב כרודף. הוא מורד במלכות. הוא בן אדם רשע. ובגלל שהוא בן אדם רשע, הוא מאיים עלינו, אז הוא נחשב כרודף. אז זה בדיוק מה שריש לקיש אומר. ואגב, זה לדעת כולם. אם הוא רודף, אני יכול למסור אותו. בדיוק כמו שאני יכול להרוג רודף, אני יכול למסור רודף. וזה נכון, נכון מה שאתה אומר עכשיו, שזה בדיוק הכוונה של ריש לקיש. אולי החידוש יותר גדול, שזה החידוש רב יוחנן. אפילו הוא, אפילו... אז בואו נעצור שנייה. יכול להיות... יכול להיות שאפילו רב יוחנן, הבן אדם עכשיו חף מפשע. האם יכול להיות מצב שבן אדם חף מפשע ודאי נחשב כרודף? אז עכשיו הגענו לאיזשהו מקום. תודה, בועז. עכשיו הגענו למקום מעניין. האם בן אדם יכול להיות חף מפשע, אבל בכל זאת הוא רודף? דרך כלל, מה זה רודף? מישהו שרודף אחרי בן אדם שני לרוג אותו, אז אתה יכול לרוג אותו כדי להציל את השני. אז, אז עכשיו לשאול כל מיני שאלות. מה אם הרודף טועה? הוא חושב שבן אדם שרץ אחריו, שהוא הגנב, או הוא הרוצח. אבל אתה יודע, אתה מסתכל על כל המקרה, אתה יודע שהרודף פה, הוא עושה משהו שאסור לו לעשות. יכול להיות שזה שוגג פה, הוא לא יודע, ואני יכול להגיע גם כן למקרים אחרים. בוא נגיד שהרודף הזה... בוא נגיד שהוא פחות מגיל בר מצווה. אז עכשיו יש לנו גם כן עוד שאלה פילוסופית. מישהו פחות מבר מצווה הוא לא בר עונשים. אז הוא יכול להיות רודף או לא יכול להיות רודף? האם הדין שרודף, שוגים רודף, בעצם, עוד פעם, השאלה ההלכתית ופילוסופית, האם כשאני עוצר את רודף אני עושה את זה בגלל שאני פועל כמו השופט? או אני פועל כמו המשטרה. אני עושה את הפעולה שלי כדי להציל את הקורבן, או בגלל שזה עונש שמגיע לבן אדם שהוא הרודף. אז זאת אומרת, אם אני אומר שאתה פועל כמו השופט, אז בן אדם פחות מבר מצווה לא יכול להיות רודף. אם אני אומר שאני מציל את הקורבן, אז בוודאי לא אכפת לי באיזה גיל הוא. אם אני מציל את הקורבן, אז יכול להיות אפילו עושה את זה בשוגג. אז עכשיו אני חוזר לדין הזה שיחדו, הגיעו לעיר, אז אמרו, הבן אדם הזה, אנחנו הורגים אותו, אבל הוא חף מפשע, אז מותר למסור אותו, אז לפי ריש לקיש, אסור למסור אותו. למה? בגלל שהוא חף מפשע. לפי רב יוחנן, מותר למסור אותו. למה? אז יכול להיות שהוא נחשב כרודף. בכל זאת, הנימוק שאליהו הנביא קשה לי, וחלק מן הקושי זה אני לא יודע מה באמת היה המקרה, אני לא יודע אם אולי זה היה חף מפשע או לא היה חף מפשע, אבל לפי מה שאת אמרת, אתה צודק, אולי אפשר להגיד שממון נפשך הבן אדם הזה נחשב כרודף, יש פה שאלה מתמטית, או הרבה אנשים ימותו, או בן אדם אחד ימות. אז כשיש לי שאלה כזו, אז יכול להיות באמת התוצאה יותר מוצלחת, שרק בן אדם אחד ימות, ולא הרבה אנשים ימותו. וזה בעצם יוצא כהשאלה. אז פה, רב שמעון בן לוי, באמת הוא עשה משהו אפילו יותר טוב. הוא לא מסר אותו, הוא לא מוסר, הוא דיבר עם הבן אדם הזה, הוא דיבר לליבו, והוא אומר, תעשה מעשה גבורה, ובאמת לא אכפת לי, אתה חף מפשע או לא, או אתה תמות וכולם איתך, או רק אתה תמות, תלך לתמות ותציל את כולם. אז מה באמת הנקודה של אליהו הנביא? אגב, במקרה כזה, צריכים להגיד לא בשמיים היא. צריכים להגיד, אליהו, אתה לא חייב מן הבית מדרש, תחזור לשם, זה לא עניין שלך. ומה אליהו אמר לו בכלל? הוא אמר, זה נכון, אבל זה לא מידת חסידות. מה זה לא מידת חסידות? מה זאת אומר בכלל? אגב, אולי זה דבר מאוד חכם, ואני צריך כבר להיות בשקט פה. אולי באמת, בעצם הוא אומר, לרבנים, אל תיכנסו לדברים כאלה. תן למישהו אחר ללכלך את הידיים שלו, ואתה תהיה את הצדיק, ואתה לא תעשה שום דבר. שלכל רב צריכים איזשהו בריון על ידו. בוא, אז אני לא אומר שום רמז פה, למה אנחנו גרים אחד על השני, אבל ככה זה יוצא לפי אליהו הנביא. לפי אליהו הנביא אומר, לא, זה לא משנן חסידים. אבל זה דבר נכון, הנקודה... סליחה?
הלוואי לכל רב יהיה את הבריון שלו, הלוואי. אתם הבריונים.
הלוואי ואני היה בריון. אני היה בריון, לא אני.
לא, אבל לא, אני אומר את זה ברצינות. יש מישהו פה שבאמת מבין את אליהו הנביא? אליהו הנביא, מה הטענה של יהושע בן לוי? אבל זה משנה מה שעשיתי. עשיתי משהו נכון. אז מה הוא אומר? אבל זה לא משנת חסידות. מה זה לא משנת חסידות? שיותר טוב לפי השיטה של אליהו הנביא, שכל עם ימותו? בוודאי שלא. אליהו הנביא כנראה מרמז לו, נו, תן למישהו אחר לעשות את זה. אתה עושה את זה, זה לא נראה טוב, זה לא ישמע טוב, זה לא עניין. יכול להיות שזה המסקנה פה של אליהו הנביא, שרבנים לא יכנסו לפוליטיקה. אל תגיד שום דבר שזה לא יתקבל על הציבור. אל תעשה שום דבר, אגב, לדעתי, מה שיהושע בן לוי עשה, זה מעשה לא רק נבון, זה נכון וזה צודק, וזה דבר שראוי לעשות, ואני לא יכול להבין את אליהו הנביא. באמת אני לא מבין. אלא להגיד שהוא מסתכל מבית נשמלה. אז עוד פעם אני אומר, לא בשמיים היא, תחזור לשם, שם בעולם המושלם בבית נשמלה, הכל יפה, זה כאילו אליהו הנביא, כשהוא היה פה לא היה קנאי. אז הוא היה קנאי לא, נכון? אז שוב אני אומר, הירושלמי הזה מאוד מאוד קשה לי, ואתם כבר מבינים שזה קשה לי, אבל אני אשאיר את זה ממש בסימן שאלה. חלק מנפרשים אומר, כמו שאמרתי, שאליהו הנביא הסכים עם ההלכה, אבל לא הסכים שהוא היה צריך לעשות את זה. ושוב אני אומר, יכול להיות שזה דבר נבון, אבל יכול להיות שזה דבר, איך אומרים, של פחדן. אם יש דבר שזה נכון לעשות, אז תעשה את זה. מה זה? הוא לא יכול ללכלך את הידיים. במיוחד אם זה דבר הנכון לעשות. אם זה דבר לא נכון לעשות, זה משהו אחר. אז שוב אני אומר, הירושלמי פה זה מאוד מעניין, ממש מאוד מעניין, אבל אני מעדיף להגיד שאני לא מבין את זה עד הסוף. כשאנחנו מסתכלים, נו, אז עכשיו, מה ההלכה? איך אנחנו פוסקים בהלכה? אז נסתכל איפה הרמב״ם, הרמב״ם אומר, בקור שש, נשים שאמרו להם, עובדי כוחם תנונו לנו אחד מכם, או נטמע אותה, ואם לא נטמע את כולכם, יטמעו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחד מישראל. וכן, אם אמרו להם, עובדי כוחם תנונו לנו אחד מכם, ונרגנו, ואם לא נרוג כולכם, ירגו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחד מישראל. ואם יחדוהו להם, ואמותו לנו פלונית, או נרג את כולכם, אם היו מחויב מתקה שבע בן ברכרי, יתנו אותם להם. ואין ברם כן לכתחילה. ואם אינו חייב מתה, ירגו כולם, והם מסורים להם נפש אחד בישראל. אז זה פלא שהרמב״ם פוסק, כמו ריש לקיש. למה אני אומר זה פלא? זה פלא בגלל שהמשמעות של הסיפור של רבי יהושע בן לוי, שהוא פסק כמו רבי יוחנן, וגם כן דרך כלל מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן. אז מה פתאום שפסקו פה כמו רב יוחנן? אלא עם הרמב״ם, אני אומר הרמב״ם מכל הפוסקים, באמת הוא פוסק כמו אליהו הנביא. כמעט הוא אומר, נו, זה לא ראוי לעשות. השולחן ערוך, במקור שבע, זה הכל ברמה, עובדי כוכבים שאומר לישראל תנו לנו אחד מכם ונארגנו, לא ינו להם אחד מהם, אלא כן יחדוהו. ואמרו תנו לנו פלוני. אני רוצה לצור פה. תנו לנו פלוני, זה בלי שום דבר אחר, זה יחדוהו, בן אדם הזה. תתעלמו מה שכתוב בסוגריים, וישר אומרים די אפילו בקהי גפנה, אין למסור אלם כן חייב מיתה כשבי בן בכרי. וכי נשים שמלנו אחד וכוכם תנו לנו אחד מכם, ונאמר אותם ידמו לכולם ולא מסור נפש אחד בישראל. זה מאוד מעניין, בגלל שהרמה פשוט הביא את שתי הדעות. אז מה זאת אומרת הוא הביא שתי הדעות? זאת אומרת, מה ההלכה פה? הלכה כזה או כזה, הוא אומר, נו, יש מחלוקת. אגב, בסוגריים הראשונות כתוב, אחרי שהוא מביא את הדעה של רבי יוחנן, בלי, הוא לא כמו שהוא מביא אחרי, בסוגריים של משנה פרחת את רב, והרמב״ם, נכון, הרמב״ם כותב על הדין הזה, אבל הרמב״ם לא מסכים עם יש אומרים הראשון. הוא פשוט, מי ששם את הסגריים האלה, הוא לא דייק והוא לא צודק. זאת אומרת, זה לא הדעה של הרמב״ם. ולפעמים, אני אומר לצערי, צריכים לתקן את מה שכתוב בדברים בסגריים. לא כל דבר שכתוב שם נכון. לפעמים זה טעות. ופה מקרה שזה טעות. זה, אגב, פשוט, מישהו השלים מקורות לפי מה שהוא הבין. זה לא מה שהרמה בעצמו כתב. אז מה אנחנו עושים בסופו של דבר עם החוקת כזה והגום המוניות על הרמה צורך עיין שפסק ריש לקיש לגבי רב יוחנן, אמר אף פי שאינו חייב ביטה? הוא אומר, לא יודע, למה הוא עשה את זה? הגרא גם כן אומר ישם פרחת, והביאו הרשם שהלכה כרבי יוחנן, והרמב"ם פסק בריש לקיש, משום ההוא עובדיו שהוא בן לוי שם, וצריך עין. אז הגרא באמת מבין שהרמב"ם פסק כמו אליהו הנביא, בגלל שהוא אמר לו, איך עשית דבר כזה? והוא אומר, זה צריך עין. איך הרמב"ם הגיע למסקנה הזו מהגמרא שלנו, שזה באמת עצם ההלכה? עד כאן הכל מובן והכל ידוע והכל בסדר או לא? יש משהו שאמרתי עד כאן שלא ברור, או הכל מובן עכשיו, או לא?
הכל מובן.
אז באמת עכשיו השאלה, נו, הפעם הקודם מה דיברנו? אני חושב דיברנו, איפה התחלנו? דיברנו על המקרה של הטרולי, דיברנו על זה נכון או לא נכון? אפילו הבאתי לכם את זה הפעם בעברית. אפילו עם תמונות, זה מאוד יפה. זה המקרה.
עכשיו הכל מובן.
עכשיו רואים את זה והכל מובן. אבל זה חלק מן אותו שאלה. האם אני יכול למסור בן אדם והתוצאות תהיה יותר מוצלחות, או אסור לי למסור בן אדם אבל יותר אנשים ימותו? ואם האישה הזו, פרופסור פוט, חשבה, פיליפה פוט, חשבה שהיא המציאה את השאלות המוסריות שאלה, אני יכול להגיד לכם, זה לא רק שהיו כבר בגמרא, אבל משנה וגמרא, זה גם כן היו ברומא ומקומות אחרות, גם כן התמודדו עם שאלות כאלה. אז עכשיו אני רוצה להראות לכם, כן?
גם השאלה הזאת.
השאלה הזאת שהתמונה. יש פה רכבת.
כמו שאתה... לא, זה הטכנולוגיה הבאה.
נכון.
מה לעשות?
נכון.
איך
לתכנית? נכון, נכון. זה קרונית דוהרת אל עבר חמישה אנשים. האם תמשיכו את הידית כדי להסיט את הקרונית למסילה הצדדית בו יש אדם אחד? בפעולה זו חיים של חמישה אנשים ינצלו ואדם אחד ימות. אם אותו אדם יחיד לא היה קשור למסילת הצדדית, אלא נמצא על גשר מעל הקרנית, אם הייתה דוחפים אותו מהגשר, כך שיצור בגופו את הקרנית, וכו' וכו'. ונכון, חיים, אתה צודק. השאלה פה, איך לתכנן את המכוניות שינהגו באוטומטית? זה השאלה. מה לשים במוח שלהם? אם יש מקרה כזה, מה יותר טוב? אם יש איזשהו אידיוט, עם ארבע חבר'ה שיוצאים באמצע רחוב, הם עוברים באדום. ואז מה צריכים להגיד לאוטו הזה? לעשות סטייה, לרוג את הבן אדם שחף מפשע שעומד בצד הכביש, או להמשיך לרוג את ארבע, חמישה חבר'ה שעושים מעשה טיפשי. נכון, יש פה שאלה פילוסופית שזה יכול להיות הלכה למעשה בחיים שלנו. זה נכון? זה המקרה. עכשיו אני...
בדרך כלל מציגים את זה הרבה פעמים שאותו אחד, דרך אגב, הוא זה שממציא את החיסון לקורונה. ואז מה אתה עושה? זה הרבה יותר מסובך ככה. זה שנוהג בקרונית יודע שמי שבאחד הוא הולך להיות ממציא גדול, וארבעה אחרים זה סתם.
אני אגיד לך מה שבעצם אתה אומר. אתה מחזיר אותנו לגמרא הידועה במסכת סנהדרין. שם מישהו הגיע לרבא ואומר לו, בן אדם אמר לי לרוג את זה, או אני ארוג אותך. אז מה כתוב שם? הגמרא מאוד מוזרה. במקום להגיד, רצח זה דבר אסור, כתוב בסרט דבר לא תרצח, זה לא מה שכתוב בגמרא. מה כתוב בגמרא? מי ימר דדמי דהי גברה סמק תפי, אולי דמי דהי גברה סמק תפי. Who said your blood is redder? מי אמר שהדם שלך יותר אדום? אז במקרה שלך, מה בעצם אתה עשית? אתה מנסה לבנות איזשהו טיעון שאולי הדם שלו יותר אדום. אולי להפך, אדם שלו יותר אדום. הוא יכול להציל אנשים בגלל קורונה. המשמעות שהוא ימות, שהרבה אנשים ימותו. אז פה, לטווח ארוך, שאותו שאלה, זה לא אחד מול חמש, זה עשר מיליון מול חמש, ואולי הדם שלו יותר אדום בגלל זה, ואני יכול להציל אותו. אז פה השאלה, מהגמרא הזה שאומר, מי אומר שהדם לו יותר אדום, האם זה, רק עוד שנייה, האם זה שאלה רטורית, או זו שאלה רצינית?
חילי
יוסי,
שתקן
את זה. סליחה? תופעת טוב. הם כל הזמן מסבכים את הפילוסופיה, אבל תמיד התשובה הפילוסופית נשארת אותו דבר.
מה?
לא עושים כלום.
לא, זה לא נכון.
זה התשובה בפילוסופיה?
לא. פיליפה פוט, שהמציאה את זה, אם אתה מסתכל במאמר שלה, היא כתבה את זה כדי להתיר הפלות. היה מאוד מאוד מגמתית. היא רצה להגיד, פה, היא ניסתה לבנות איזשהו קל וחומר. פה אנחנו כולנו רואים מול עיניים שלנו שיותר טוב שיהיה תוצאה עם פחות מוות, אז יותר טוב להרוג בידיים אחד להציל את החמש. אז היא רוצה להגיד, אז אם ככה להרוג עובר אחד, או לתת לו, לא לתת לו עובר אחד, להגיע לחיים, זה יותר טוב לעצור את ההיריון, בגלל התוצאה יהיה יותר טוב לחברה. אז בהחלט היא ניסתה לשכנע דור, או כמה דורות כמו של אנשים, שהפלות בסדר, וזה היה המטרה המוצהרת שלה, בהדוגמה הזה של, של הבעיה של הקרונית. אם אתה מסתכל ומה, לא הבנתי שזה באמת המגמה, זה היה המגמה. המגמה שלה הייתה, היא גם אתאיסט. ממש, אין לה אלוהים. אין לה אלוהים, אז מה הבעיה פה? אז זאת אומרת,
היא בחרה בביידן.
אז מה הנקודה שלה? הנקודה שהחברה נאורה צריכים להסתכל על תוצאות. התוצאות זה מה שחשוב. המעשים זה מי אמר שרצח לא בסדר? נכון, רצח לא בסדר אם אין הצדקה. אני רוצה להגיד משהו בנוגע להסתכלות הזה. אני חושב הבאתי את זה פה, וגם אמרתי את זה, לא יודע מתי בבית כנסת, אבל איף, כן.
אני לא מבין איזה קל וחום הזה, שפיליפ הפרוט ניסתה לעשות. בין מצב שאתה הורג אחד ולא חמישה, נגיד קל וחומר על רובה שאפשר להפיל אותו, לעומת את הסבל שהחברה... זה לא הרג מול הרג, זה לא רצח מול רצח. איזה קל וחומר זה?
הקל וחומר שלה, בגלל שבכל זאת יש הרבה אנשים לא סוברים של הרוג עובר, זה ממש רצח. אז אם אני יכול ממש לרצוח בן אדם, בגלל שזה התוצאה יותר טוב, אז בוודאי, אם יש אמא שלא רצה את הילד, אז התוצאות יותר טובות, אז מה כל הבעיה לרוג את העובר? אז אתה לא שומע את הקל וחומר. אז מה הסיבה? שהיא גויה או בגלל שהיא אישה? מה הסיבה שאתה לא אוהב את הקל וחומר שלה?
שהיא אישה ושאין לה אלוהים.
שהיא אישה מה?
שהיא אישה ושגם אין לה אלוהים.
נכון, לא, זה הבעיה. זה הבעיה, שאין לה אלוהים. אני היום, לא רוצה להגיד בזבזתי יותר מדי זמן, אבל היה איזושהי שאלה שאני מנסה להבין, וחלק מן השאלה ממש הטכניקה, וזה היה איזשהו אמצעי של למנוע הריון, אבל הרופאים באמריקה יש להם פירוש מתי מתחיל הריון. אז אני יכול לשאול אתכם מתי התחיל הריון. זה 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 זאת אומרת שיש דבר אחד שהם אמרו שאפשר לעשות אפילו 5 ימים אחרי המעשה, וזה נחשב מבחינתם כאיזשהו אמצעי הימנע וקונטרספשן, ולא נחשב כהפלה. אז מתי באמת מתחיל את ההיריון? אני גם כן לא ראיתי חושב שזה שאלה פילוסופית. אבל הרפואה באמריקה שינת דעתה ב-1970. שינת דעתה, אז מתי מתחיל את ההיריון? הייתי חושב כשהזרע מגיע לביצה, אז זה מתחיל ההיריון. אז הם אומרים, לא, זה לא נכון.
השאלה
בהפלה
זה לא, אם אני מבין נכון, זה לא מתי מתחיל ההיריון, מתי נחשב עובר. לא?
נו, אז עוד פעם, יש סוגיה לא פשוטה, אבל אני הייתי משתמש בביטוי אמצעי מניעה למשהו שמונע שהזרע מגיע לביצה, או בגלל שהביצה לא קיימת, או בגלל שהזרע זורג את הזרע, הזרע לא מגיע פיזית. אני אומר, כך הייתי מגדיר את הרעיון של למנע את המעשה. אבל מה אם יש איזשהו דבר שאחרי שהזרע מגיע לביצה, וזה גורם למצב שזה יפסיק? אני גם כן יכול לשאול אותך, כשאמרת את זה, מתי זה הפך להיות עובר? אתה רוצה להגיד אחרי שבוע, שבועיים, חודש, 40 יום, 60 יום, 3 חודשים, מתי זה הפך להיות עובר?
לא יודע, יש ברפואה הגדרה, אני לא זוכר, אני זוכר ששמעת על זה פעם, הם אמורים זמן מסוים, אחרי מספר שבועות, אז הם יש עובר, לא זוכר מתי, אבל בטח לא, זמן הריון וזמן עובר זה לא אותם זמן.
אולי מתי שהוא חייב קבורה?
מתי שמה?
הוא חייב קבורה.
זה מעניין, זה מעניין, אבל מה זה?
12 שבועות.
יכול להיות שזה נתון, ויכול להיות שזה קשור, אבל אני לא מוכן להגיד שזה כל הסיפור. אני לא מוכן להגיד את זה. אבל עוד פעם, לפעמים אנשים מגיעים לכל מיני החלטות, אתה אומר, קו החומר, זה לא מסתדר אצלך. זה לא רק הבעיה של קו החומר. אגב, עוד פעם, השאלה פה זה לא רק פה שאלה פילוסופית, זה שאלה מאוד, הרבה יותר מעבר לזה. בואו נסתכל על החזון איש. עכשיו, שלמדנו את הירושלמי, ולמדנו את ריש לקיש, ורבי יוחנן, והכל, אז עכשיו אני חושב אפשר להבין את החזון איש הזה. עוד פעם אני אומר, ואולי נסיים אחרי זה, אז עוד פעם אני אומר לכם, שהחזון איש הזה היה אחרי שהיה מקרה, שמישהו היה באוטו, בדיוק השאלה של פוט, מישהו היה באוטו, ואם הוא נוסע ישר, הוא יורג כמה נשים, הוא יעשה סטייה, הוא ירוג בן אדם אחד חף מפשע, והוא שאל את החזון איש מה הוא היה צריך לעשות. ויש לעיין, באחד רואה חץ, הולך להרוג אנשים רבים, ויכול לעת אותו לצד אחר, וירוג רק אחד שבצד אחר, ואילו שבצד זה יצאו לו. ואם לא יעשה כלום שאיבל תעשה, ירגו הרבים ואחד ישר בחיים. ואפשר דלא דומי למוסרים, יכול להיות שזה לא כמו ירושלמי, ואפשר דלא דומי למוסרים אחד להריגה, דהתם המסירה היא פעולה האכזרית של הריגת נפש, ופעולת זה ליקה הצלת אחרים, בטבע של הפעולה. אותו שנייה שאתה עברת בן אדם הזה, אתה לא הצלת מישהו, והם יחליטו לא ירוג מישהו אחר. אלא המקרא גרם מעכשיו הצלה לאחרים, גם הצלת האחרים, קשור במה שמוסרים לגרע נפש מישראל. אבל הטיית החץ מצד זה לצד אחר, היא בעיקרה פעולה הצלה, ואינו קשורה כלל בהריגת היחיד שבצד אחר. רק עכשיו, במקרה נמצא בצד אחר נפש מישראל, ואחרי שבצד זה ירגו נפשות רבות. ובזה אחד אפשר, יש לנו להשתדל למעט עבידות ישראל בכל מידה אפשר. אז באמת, החזון איש פה, זה מפתיע מה שהוא אומר פה, אבל זה לא רק בגלל התוצאות, זה משהו אחר פה פועל אצלו. הוא אומר שבמקרה כזה, בפועל, אתה מציל אנשים. כשאתה מוסר בן אדם, אתה לא מציל אנשים, זה תוצאה. פה זה לא התוצאה, זה המעשה. ולא לולינס ופפוס, שני האחים שסיפרתי לכם לפני כן בבבלי, ולא לולינס ופפוס נהרגו בשביל להציל את ישראל, כמו שכותב רשי בתענית, ואומר שאין קובר יכול לעמוד במחיצתן. זאת אומרת, בעולם הבא הם נחשבים כרמה הכי גרועה, בגלל שהם הצילו את כל המקום הזה. מי הוא הכי גרע, אבל מבצד שני יש משהו יותר גרוע, תהרג בידיים. ולא מצינו אלא דמוסרים, אבל להרוג בידיים אפשר דאין הרגים, והודה הרגו שבי בן בכרי דמור במלכותיה, ומי הוא צריכים. אז באמת, בסופו של דבר, החזון איש לא יודע מה לעשות עם המקרה הזה. הוא מנסה לבנות את הסיבה, להסביר למה בכל זאת אולי יש הבדל בין המקרה הזה, ובאמת מה שהוא מנסה להגיד, זה לא אותו מקרה, כמו המקרה של ירושלמי. ואני רק רוצה להגיד הערה אחת על החזון איש, ובסוף אני אגיד שבלי נדר נמשיך בפעם הבאה, וסוף כל סוף נגיע למה שהבטחתי לכם שנגיע השבוע, בלי נדר נגיע פעם הבאה. אבל זה באמת מתאים לחזון איש, בגלל שהחזון איש לא כמו הרבה שמסתכלים רק על תוצאות, הוא היה מאוד מאוד קשור למכניקה של המעשה. ופה הוא אומר, הוא רואה שהמעשה זה לא אותו מעשה כמו ירושלמי. הירושלמי, האויב בחוץ, מאיים על המקום, אומר, תנו לנו את זה, או נרוג את כולם, אז הוא, או תנו לנו אחד, או הרוג את כולם. הוא אומר, שאין לא מותר, ואתה מוסר את אחד, זה לא שאתה מציל את כולם במעשה הזה. אולי הם לא הרגו את כולם, אבל פה יש חץ שהולך שם, ואתה, אולי הוא אומר, אני יכול, המחשבה או הכוונה שלי, אני לא מתכוון להרוג את זה, אני מתכוון להציל אותם, אז יכול להיות לעשות סטייה בחץ, זה לא אותו דבר כמו הירושלמי או התוספתא, וזה באמת הנקודה של החזון איש. הוא אומר בעצמו בצד שני, אבל יש הבדל. כשאני מוסר את הבן אדם, הוא מגדיר את זה כמעשה אכזרי, אבל לא הרגתי בידיים. פה כשאני עושה סטייה של החץ, אני הרג בידיים את הבן אדם השני, אז אולי בגלל זה יותר גרוע, אז בעצם מה שהוא אומר זה לא אותו מקרה. אבל כמו שראיתם, בסופו של דבר הוא אומר שצריך עיון, אז אנחנו גם כן נשאר את זה בסוף כצריך עיון, ובלי נדר נמשיך. יש שאלות? אין שאלות, מצוין.
הכוח.
טוב, זו סוגיה מאוד חשובה, אבל נראה בהמשך למה. טוב, לילה טוב.
לילה טוב.